אנחנו לומדים את המבוא לתפילה והגענו לניתוח של ברכת המינים. ברכת המינים, הנוסח שלה עבר שינויים רבים. אה לא, כבר למדנו את זה, לא?
לא.
אה, אני רואה שהרגשה שלמדנו על הצדיקים.
עם השופטים זה הצדיקים.
אבל לא למדנו, אנחנו בשבעה שופטינו עדיין, בכלל, כן, אנחנו לא גמרנו. טוב, אנחנו בברכת השבעה שופטינו. טוב, השבעה שופטינו כבראשונה, זה דיברנו בפעם שעברה שמדובר על בקשת התחדשות המשפט. כן, התחדשות הסנהדרין בין היתר. יש במערכת המשפט, בכל מערכת משפט שהיא בעולם, איזושהי בעיה ערכית מעצם היותה מערכת. כלומר, מערכת היא בהגדרה אימפרסונלית. מה זה אימפרסונלית? מחוסרת אישיות. זה פורמלי. פלוני חייב, פלוני זכאי, יש כנסות, יש פטור, יש וכולי. יש מערכת שגורמת לאדם להרגיש שהוא נתון לפני מכונה ולא בפני אישיות. והרי זה לא בסדר. מי הוא השופט באמת? הקדוש ברוך הוא. אז אם המשפט היה עושה את מה שהוא צריך, הייתי צריך דרך פנייתי לבית המשפט, או הזמנתי לבית המשפט, הייתי צריך לפגוש את הקדוש ברוך הוא. נכון? כלומר, גם הזכאי וגם החייב היו צריכים להרגיש שבמשפט הזה הם פגשו את הצדק האלוהי, את מי שאמר והיה העולם. אבל זה לא ככה. בסוף אתה יוצא עם הרמה של ניירות, עם תשלום לעורך דין, ועוד כל מיני דברים כאלה. אבל איפה הקדוש ברוך הוא בזה? כן? יש בספר שמות, בפרשת יתרו, רואים שמשה רבנו, בתחילה, שופט את העם לבדו. וישב משה, נשפוט את העם מן הבוקר ועד הערב. אמר לו יתרו, מה קרה לך, אתה נורמלי? הרי למה אתה עושה את זה? נבול תיבול אתה וכל העם הזה. איך אתה יכול לבד לשפוט מיליוני אנשים? מה, זה לא ילך. ענה לו משה, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. כלומר, אני עכשיו דואג לטפל בבעיה של ההוא דפק לו את הפגוש. אבל דרך זה שההוא דפק לו את הפגוש, אני מלמד אותם את חוקי האלוהים ותורותיו. לכן, אני שופט לבד. כאן יש שאלה, וכי משה לא ידע את הסברה של יתרו? הרי משה משל בכל מצרים, הוא היה נסיך במצרים. הוא ידע מה זה מערכת מדינית, פקידות וכדומה. כלומר, זה לא דברים שפתאום עלו לו בראש, זה דברים שהוא הכיר במשך שנים רבות. וכי הוא חשב שבאמת אפשר לנהל מיליוני אנשים על ידי אדם אחד, גדול ככל שיהיה. אלא שמשה רצה שבראשית היווסדות המשפט, לפני שמקימים מערכות של סנהדראות, בתי דינים וכדומה, שביסוד של המשפט יורגש שדרך המשפט פוגשים את האלוהים. מובן? ולכן גם התורה מכנה את השופט בשם אלוהים. עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיעון אלוהים ישלם שיניים לרעהו. אם כן, השופט נקרא אלוהים. אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. אני אמרתי אלוהים אתם ובני העליון כולכם, לכן קדם תמותו נוכחת לשרים תיפולו. כלומר, יש קומה אלוהים שופט הארץ. כלומר, אנחנו רואים שיש במשפט, מלבד הסדרת ענייני החברה, יש פגישה עם הקדוש ברוך הוא. אז כשאנחנו מתפללים ואומרים השיבה שופטנו כבראשונה, אנחנו מבקשים בעצם שתשוב תחושת הנוכחות האלוהית דרך המשפט.
אבל
הם
לא
רצו
לשבת אצל משה.
לא רצו להישפט אצל משה, למה?
היא ידעה כבר את האמת מראש. ככה אני קראתי.
שמה?
היא ידעה כבר מה התוצאה.
מי ידע?
העבודה על משה. שנכנסו, משה
אדם
והשם היא...
בסדר.
וזה לא רוצה לשחד אצלו,
כך
אני...
כן, חידוש יפה, אני לא הכרתי. טוב, עכשיו, מה זה ויועצנו כבת יחילה? מה זה יועצים? יועצים של מי? למי בכלל בחברה יש יועץ? למלך, כן? גם בזמן התנך, יועץ זה למלך. הכליות יועצות, כי אדם גם הוא מלך במדינתו הפרטית, כפי שאומר רבי יהודה הלוי בכוזרי. אבל יועצנו כבת יחילה, אנחנו מבקשים, כן, יועצי המלך. איך קוראים לזה בעברית מודרנית? פוליטיקאים. כלומר, התפילה היא פה על שתי מערכות, מערכת המשפט, מערכת הפוליטיקה. שגם מערכת הפוליטיקה תשוב להיות באופן כזה, שהיא לא תהווה חציצה בין האדם לבין הבורא, אלא תהווה התגלות של הבורא. כי הרי יש טענה. יש טענה שהיא אמנם לא להלכה, והיא לא צודקת למעשה, אבל טענה מעניינת בכל זאת, של הרבי מסתמר. הרבי מסתמר, וכל הזרם הרוחני שהוא מייצג, טוענים שהקמת מדינה זה דבר אסור. שאסור להקים מדינה לא קשור לשאלה אם היא דתית או חילונית, אלא אם היא תהיה דתית זה אפילו יהיה יותר חמור. כן? כלומר, בניגוד לעמדה הקלאסית החרדית, של למשל החזון איש או הרב שך, שהם טענו שהמדינה היא רעה בגלל שהיא חילונית, אבל אם היא הייתה דתית או מוקמת מניעים דתיים זה היה כשר. אצל הרבי מסתמר, הקמת המדינה היא חטא. לא בגלל שהיא חילונית, אלא בגלל שהיא מדינה. ומה הסברה שמאחורי הטענה הזאת? מלבד המקורות, שלושת השבועות, דברים כאלה, אבל מה הסברה הפנימית שמאחורי הטענה הזאת? מה אתה רוצה?
אין אישיות שהיא מנותקת מהאדם, מאלוקים.
זאת אומרת, זה משהו שחוצץ בין האדם לאלוהים, בדיוק העניין. זאת אומרת, במקום הקדוש ברוך הוא, אתה שם את המדינה. בעצם שלנו, כל ריבונות, כל סמכות מדינית, לפי השיטה הזאת, היא בעצם תחליף לאלוהות, ולכן היא עבודה זרה בסופו של דבר. כן? מה מפורש בתורה? אז מה תגיד? מה יגיד הרבי מסתמר עם מצוות העמדת מלך? בסדר, זה כשיש נביא. הנביא אומר לך שהשם רוצה. אבל יש המשך לפסוק. שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוהיך בו. נכון? וזה אשר יבחר. איך תדע שהשם בחר? הנביא אמר לך. זאת אומרת, זה הטענה של הרבי מסתמר. מה שהקמת מלכות שלו על פי נבואה, היא אסורה. מלך המשיח, משהו אחר, מלך המשיח, כולם יראו שזה מת השם וכו'. שואל הרבי מסתמר, ומה עם הגויים שיש להם מלכים? אז זה הקדוש ברוך הוא מרשה להם. כלומר, היחידים שאסור להם שיהיה להם מלכות, זה היהודים. עכשיו, הטענה הזאת להלכה איננה נכונה מסיבה פשוטה, כי יש מצווה להקים מדינה גם עם הנביא. כן? כפי שכתב הרמב"ן, בהוספות לספר המצוות, זה סיטור, הדיון ההלכתי על זה הוא... ידוע, ולא כעת נעסוק בו. אבל מה שאני רוצה פה זה להבין את הסברה. הסברה היא פה שלכאורה, המלכות עשויה להוות חציצה, אפילו מנטלית, בין האדם לבין הבורא. ולכן יש כאן תפילה שהמלכות, במקום להוות ניתוק מהאלוהות, תהווה השתקפות של האלוהות. זה מה שכתוב כאן. ומלוך עלינו מהרה אתה. השם לבדיך. כן, רציתי להגיד משהו. אבי.
רציתי להגיד, לשאול.
כן.
למעשה מה שנשאר בעיה, זה העניין של המשפט בלבד, שאנחנו מפרידים אותו, שלא, איך כתוב שם ברש"י, שלא ניתן חשיבות לעבודת אלילים, ככה כתוב בפרשת משפטים.
שאסור לשפוט לפני הערכאות של גויים, כן. נו, אז מה?
אז זה העניין היחידי שאסור, רק המשפט, לא העניין של
גויים. נכון. נכון, מה שבעיה זה ערכאות של גויים, או ששופטים על פי חוקי גויים וכדומה, או של אידיוטות. אבל מלכות, כן, זה בסדר. צריך להעמיד מלך, לא, אבל זה לא לגמרי פשוט. למשל, אסור בזמן שאנחנו בגלות אצל הגויים להעמיד מלכות. כי זו מרידה, אסור למרוד באומות העולם. כן. אבל באופן כללי, יש פה, אם כן, איזושהי רגישות שיש לה מקור, הרגישות לשאלה של... השקיפות של המערכת המשפטית או הפוליטית לעניין האלוהי. בכלל יש שאלה מהו המשטר האידיאלי לפי היהדות. כן, זה דבר שדנו בו כמה פעמים. מהו המשטר החברתי, מדיני, פוליטי, שהיהדות מעוניינת בו? אז בלי להיכנס עכשיו ליותר מדי הרחבות, רק נזכיר שבפרשת שופטים, שבספר דברים מוזכר שיש ארבע מוסדות של החברה הישראלית. בראשי תיבות משכן, מלך שופט, כהן ונביא. המלך זה המדינה, אפשר לומר. השופט, מערכת של הסנהדרין. הכהן זה המערכת של המקדש. והנביא הוא, אפשר לומר, אנרכיסטי. כלומר, הוא יכול לתת הוראות בניגוד למקובל בשלושת המוסדות האחרים. בסדר? השאלה היא, איפה השלטון נמצא? האם השלטון נמצא אצל המלך? אצל הסנהדרין? אצל הכהנים או אצל הנביאים? הוא אצל כולם ביחד. כן? משכן. משכן זה משכן השכינה. למור שבעצם אין גוף שהוא המולך, אלא השם הוא המולך. זה חידוש גדול. זה המשמעות העתיקה של המילה תיאוקרטיה. כן, בימינו כשאומרים תיאוקרטיה מתכוונים לשלטון אנשי הדת. אבל במקור המילה תיאוקרטיה היא מילה שהומצאה על ידי יוספוס פלביוס, כדי לתאר את המשטר שבו האלוהים הוא השופט, כלומר הוא המולך, דרך מכלול המוסדות של החברה. אז זה גם מה שאנחנו מבקשים כאן. השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. כן.
כבראשונה זה בעצם שמשה...
כמו שהיה אצל משה. שעמידתו של משה בראש המערכה, המערכת המשפטית, מגלה דעת אלוהים.
זה הראשונה.
כן, בדיוק.
בתפילה אנחנו מדברים עליו.
זה כמו שכתוב, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. מה זה? מה? ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. אז התלמוד שואל, איך אפשר לעשות גם משפט וגם צדקה? אם יש משפט, אין צדקה, אם יש צדקה, אין משפט. קודם כל נדבר על השאלה. השאלה היא ברורה?
לא.
לא. המשפט...
משפט להביא את הצדק?
לא אמרתי צדק. אמרתי צדקה. זה הבדל בין צדק לצדקה. צדקה זה ויתור. כן. משפט זה שאין ויתור. אז איך אפשר לעשות גם משפט גם צדקה? גם כסף?
לא,
שאלתי
אם זה חסד.
חסד, זה סוג של חסד, כן, חסד. צדקה זה חסד, כן. אז לכן הגמרא שואלת, איך יכול להיות שדוד עושה משפט וצדקה? והיא נותנת שלוש תשובות מדורגות. התשובה הפשוטה היא שדוד היה עושה משפט, כלומר מחייב את החייב בדין, הוא אומר, איש פלוני, אתה חייב כך וכך כסף. אבל אחר כך, כשהגיע הזמן של התשלום, דוד היה מוציא מכיסו ונותן לחייב. עושה משפט, אחר כך צדקה. מה?
זה פעולה לא מוסרי במקום.
אני לא יודע אם זה מוסרי או לא מוסרי. זה מן הסתם מוסרי כי דוד היה עושה את זה. אבל דבר אחד ברור. דוד היה עושה משפט ואחר כך צדקה. מה החיסרון בדבר הזה? שבזמן המשפט אין צדקה, בזמן הצדקה אין משפט. כלומר, אין ייחוד של הערכים. אז התשובה השנייה של התלמוד היא שהוא היה עושה פשרה. כלומר, בבית הדין היה כופה פשרה. אז הפשרה היא מצד אחד צדקה, כיוון שזה לא שורת הדין. מצד שני, זה משפט, כיוון שזה בא מבית הדין. כלומר, בכל זאת זה נפסק. אז אם כן, זה גם צדקה וגם משפט. הבעיה היא שזה לא צדקה באמת, וזה גם לא משפט באמת. זה כזה דתי לאומי, כזה. קצת דתי, קצת לאומי, משהו כזה. קצת משפט, קצת צדקה. אז התלמוד נותן תשובה שלישית. הוא אומר, לא, הוא היה עושה משפט, מחייב את החייב בדין, והחייב בדין היה שמח על זה שעשו איתו צדקה, שהצילו אותו מן הגזל. כלומר, המשפט היה בעצמו הצדקה. מה? אז זה תלוי במדרגת החברה, בדיוק. כלומר, שלושת התשובות תלויות במעמדים מוסריים שונים של החברה. אבל במעמד העליון, המשפט הוא בעצמו הצדקה. כי מי שנשפט, אפילו שזה היה לחובתו, הוא שמח. כי הוא פגש את הצדק האלוהי, והרגיש שיעשו איתו צדקה.
אבל איך להגביל את זה לגורמת הצבאים גדולים, כאן הכל?
הכיצד? פרש שני דבריך.
צדקה מבחינת חסד, והמשפט מבחינת צדק שקונה אותו, שגם הרע הוא נכלל בתוך התוספתא.
למה? איפה כתורה שגם הרע כלול בו?
שהדין...
דין זה לא רע. דין ורע זה שני דברים שונים. כן, אבל זה לא משמעות פה של משפט. לא מצליח להתחבר אל דבריך העמוקים. יכול להיות שאתה צודק, אבל אני לא הצלחתי לב. כן.
יכול להיות שגם השיבה שופטנו גם שם ויועצנו כבתחילה, בעצם זה כל פרט בעצמו מעבר לעניין הכללי, זה גם על עניין פרטי, למשל ש... רבנים הם בגדר יועצים, שאנחנו מקבלים, לפחות בדור הזה, הניסיון שלי מקבלים, בהתחלה מה שנראה לנו הגיוני. אם מישהו בא לנו ואומר, תעשה ככה, תעשה ככה, דבר ראשון בתור שפיטה, לא בטוח שאתה מקבל. יש עניין של יועץ, שזה מתקבל, ואז זה מגיע למקום של השופט בתוכך, בעצם למקום השכלי שבעצם מדריך אותך, אז להחזיר את העניין הזה כבראשונה, את השפיטה האישית בדרך התורה,
אני מבין.
גם בהליכה הפרטית של
הבן
אדם.
אני מבין. אתה מציע שמלבד הפירוש הכללי של הברכה, נוסיף לזה עוד פירוש, והוא, שיועצנו כבתחילה, הכוונה שלמשל המפגש עם הרבנים לא יהיה מתוך סמכותיות, אלא מתוך עצה. ואז הדברים מתקבלים יותר. כן? כפי הצרכים של הדור, שיסבירו לו וכדומה. מה? קודם כל זאת ההצעה שלו. זה נכון שזאת ההצעה שלך? להסביר את הברכה או לא?
כן, שמשם יגיע השפיטה יותר...
שהשפיטה תבוא בצורה יותר ידידותית למשתמש. זה מה שאתה אומר?
לא בדיוק, אבל בערך, כן.
אז תגיד לי בדיוק, שאני אבין מה יהיה ההצעה שלך.
התשובה היא לא.
רגע, תירגע, אני רוצה לדעת מה... אני עוד לא יודע מה התשובה שלי, כיוון שאני עוד לא שמעתי מה ההצעה.
לפחות...
הוא אמר לא בדיוק אבל בערך.
אני מגיע לפרט ולפחות בדור הזה שבשביל לשפוט נכון זה צריך להגיע מתוך עצה, לפחות בנוגע לפרט.
כלומר אתה אומר שבנוגע לפרט זה צריך לבוא מתוך עצה ולא מתוך משפט. זה מה שאתה אומר?
כן.
יפה, אתה רואה, הצלחנו להביא את העצה. התשובה היא לא. מסיבה פשוטה, הברכה הזאת היא עוסקת בעניינים כלליים, היא לא עוסקת בפרטיות. אלא מה אתה יכול להוסיף בתור כוונה נלוות את מה שאתה אמרת. אבל אי אפשר לקחת כוונה נלוות כתחליף לכוונה המקורית של הברכה. מובן?
כן.
כן. איך לפי הרבי מסתמר, הרבי לא מהווה חציצה בין החסיד לקדוש ברוך הוא. טוב, זה הייתי אומר שיש הבדל בין רבי לבין מלך. כי ברבי יש מפגש פנים אל פנים, זה בדיוק העניין. כלומר, אדם שיש לו רבי, כמו בחסידות, המפגש החווייתי עם האישיות של הרבי, בעצם מפגישה אותו עם חלק אלוה ממעל שבנשמתו של הרבי. ולכן יש יותר סיכוי שהוא ידע את השם דרך הרב שלו. לעומת דרך המערכת של המלכות, שיש בה אימפרסונליות מסוימת, ולכן הרבי מסתמר בהחלט חושש, וייתכן שגם בצדק, שמה המערכת תתפוס את מקומו של אלוהים. למשל, כאשר מגיע מצב שבו צריך לבחור בין פקודה בלתי חוקית כי מנוגדת לתורה, לבין הנאמנות למדינה, שפתאום אתה שומע אנשים אפילו עם כיפה וזקן שמתחילים לגמגם. נו, אתה לא זוכר את זה, ניסן? נו. טוב. מה?
אפשר לומר שלפי זה יוצא שכשאנחנו מתפללים, מכוונים בברכה הזאת, אז אנחנו לא מכוונים רק על האינדיבידואלים של השופטים וכו', אלא גם מתפללים על מדרגת העם.
יפה.
שהעם יגיע למדרגה שלנו.
נכון, אנחנו מתפללים שגם אנחנו נהיה במדרגה שהיחס שלנו אל השופטים יהיה כזה שבו ישתקף לשם שמיים. טוב, השיבה השופטת, מה?
בהסבר השלישי של הגמרא, שאדם שמח שנעשה...
כן, שנעשה חייב, כן.
את הקדוש ברוך הוא, כאילו, את הצדק, אין חשש שהוא יעשה עבירה בכדי לפגוש, כי אם הוא בסוטה, בסוטה, האנשים העקרות, רצו להתייחס...
יפה, 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 זו שאלה יפה. כלומר, האם אין סכנה, לפי הפירוש השלישי של הגמרא, שאדם יעשה דווקא עבירה כדי להישפט, כדי לפגוש את הקדוש ברוך הוא? היה אחד שעשה את זה, קראו לו צלופחד, המקושש, נכון? המקושש, חז"ל אומרים שהוא רצה להיהרג על חילול שבת. למה? כי הוא ראה שמזלזלים בשבת, אז הוא אמר, אני אחלל את השבת, יסכלו אותי ואז יראו מה זה. כן? משהו כזה. נכון, יש סכנה כזאת. אבל על זה נאמר, אין עונשין אלא אם כן מזהירין. יש דיון בהלכה לגבי כל מקום בתורה שבו כתובים עונשים. כן? אם אני רואה בתורה שכתוב שמי שיעשה כך וכך, עונשו כך וכך. זה עונש. ואז הגמרא שואלת, עונש מצאנו. אזהרה מניין? כלומר, איפה הפסוק שאומר שזה אסור? למשל, כתוב בתורה, וכי יקום איש על רעהו להורגו בעורמה, מי מזבחי תיקחנו למות. טוב, אז כאן כתוב שהרוצח הורגים אותו. איפה כתוב שאסור לרצוח? יש פסוק לא תרצח, נכון? כלומר, יש פסוק שהוא האזהרה, ויש פסוק שהוא העונש. שואל בעל מנחת חינוך, הוא שואל, לכאורה, למה צריך בכלל אזהרה? אם התורה כתבה עונש, אני לא צריך אזהרה, אני יודע שזה כבר אסור, כיוון שהתורה הענישה על זה. אומר בעל ספר החינוך שזה לא נכון, יכולתי לטעות. כן, בעל מנחת חינוך. הוא אומר, יכולתי לחשוב שמותר לעשות את העבירה כדי לקבל את העונש. כי יאמר אדם, מה לי? הרי התורה רק אמרה שמי שעושה ככה, ככה התוצאה. ואם אני מעוניין, שווה לי. שווה לי לרצוח, אפילו על מנת שאני אהרג, כי ככה לפחות אני אוכל לנקום בבן אדם הזה, שאני לא יכול לסבור אותו, כשאני רואה אותו, אני לא יכול, מוכן אפילו שיהרגו אותי בשביל זה. כן? אז אולי זה היה, אפשר לחשוב שזה מותר. לכן התורה אמרה שיש אזהרה. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה לא תחטא ותיענש, אלא שאתה לא תחטא. כן? כלומר, התורה רוצה שתעשה את הטוב ולא את הרע. למרות שהמקום יכול לחשוב על המפגש הזה. כן. העונש הוא ברירת מחדל ולא לכתחילה. לך אמור להם, חי אני נאום השם, אם אחפוץ במות רשע. כן, כי אם בשובו וכו'. טוב, אז השיבה שופטנו כראשונה.
איפה
עזרה? אז זו, לכן כל מקום שיש עונש, הגמרא מחפשת את העזרה. ומוצאת. כן, מחפשים ומוצאים. עונש שמענו, אז הרע מניין, ואז מוצאים.
מה מקור לדיון של ההלכה בעניין דוד המלך?
איפה זה כתוב בגמרא? זה בסנהדרין. בפרק ב' או לא, פרק א', אני חושב. בגמרא, נו, בסנהדרין. השיבה, כן.
מה היחס בין כל המערכות האלה? אם היום יקומו כל גדולי הדור ויגידו לממשלה לכבוש
עיר מסוימת, מדינה מסוימת, לפתוח במלחמה.
המלך צריך להקשיב
להם
שהמלך הוא קובע הכל ולא
מתייחס. זה שאלה רחבה. כלומר, מה הגבולות של הסמכויות של כל אחד מהמוסדות האלה? תלוי, זה סוגיות הלכתיות רחבות מאוד. לא כל דבר המלך צריך לשמוע לסנהדרין, ולא כל דבר הסנהדרין יכול להתערב בעניין המלך. יש הגדרות. מלחמת הרשות, מלחמת מצווה, וכדומה. כן. מה דעת הרב בעניין הבחירה בין קיום חוקי התורה לחוקי המדינה כאשר יש סתירה ביניהם? השאלה היא שאלה מבזה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר משהו, ומישהו שהוא לא הקדוש ברוך הוא אומר משהו. מה צריך לעשות? נא לחשוב לבד. בוקר טוב הרב, אולי אפשר להוסיף. אגב, אני רוצה להגיד בנושא הזה. אני בזמנו, אני אמרתי למשפטנית דגולה בשם רות גביזון, והיא מוכרת לכם. כן, פרופסור רות גביזון, אישה משכילה, חכמה. אמרתי לה, את יודעת שהדמוקרטיה זה לא קדוש. אז היא אמרה לי, נכון, אתה צודק. הדמוקרטיה זה לא קדוש, כי הערכים למעלה מזה. אבל לפעמים הדמוקרטיה היא הדבק שמחבר בינינו. כן, fair enough, גישה פרגמטית. אבל אפשר להתבלבל, לחשוב שהמדינה היא מעל הערכים, זו גישה פשיסטית. נכון? וכן, אני שמעתי לפני כמה שנים אנשים שלבשו מדים ואמרו לי שמכיוון שזאת החלטה דמוקרטית, לכן צריך לקיים אותה. שזה אבסורד פנימי, האמירות האלה. כיוון שאם החלטה היא דיקטטורית, צריך לקיים אותה, כי זה בדיוק עניינה של הדיקטטורה, שלא שואלים אותך מה אתה חושב, מה הערכים שלך. אבל אם ההחלטה היא דמוקרטית, אז חלק מערכי הדמוקרטיה זה גם המצפון. החופש המצפוני שלפעמים עומד מעל החוק, אפילו מעל הפורמליזם של החוק. ובחוקה האמריקאית מקובל, כלומר לא בחוקה, בפסיקות של בתי משפט בארצות הברית, שהמרי האזרחי הוא מהמאפיינים של המשטר הדמוקרטי. וכאשר האדם תוכנים לו את המוח, ושוטפים לו את המוח, מייבשים לו את המוח, עד שנעשה אבקה, ואומרים לו שהוא צריך לקיים את ההחלטה, כי האויב הגדול ביותר שלו זה המצפון, אז יש פה ירידה מוסרית שאין כמותה, במיוחד שאנחנו האומה הראשונה שלימדה את העולם כולו כמדינה שפקודה לא מוסרית אסור לקיימה. מה?
איפה?
משפט כפר קסם, מה? לא מכיר. טוב, בוקר טוב הרב. אולי אפשר להוסיף שגם למי שהדין יצא לזכותו ירגיש את הצדקה באותה מידה למי שיצא לחובתו, ולא ירגיש את המגיע לי. לי. תודה. כן, כלומר זה לא, זה גם הזכאי, למרות הטעויות בעברית שאני לא אתקן כאן, גם הזכאי הוא לא אמר זה הולך אלא מה, הוא הרגיש שהוא פגש את דבר השם. נכון. טוב. אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה במרוקו אצל הבבא סאלי. הבבא סאלי, כשהוא היה דיין במרוקו, והיו לפניו שני אנשים לדין. אחד היה עשיר, והשני היה עני. העשיר הוא התובע, העני הוא הנתבע. התברר שהעני חייב, אין מה לעשות, הוא חייב את הכסף. והעשיר תובע את הכסף. נו, אז מה הדיין צריך לעשות? לחייב את העני, אין מה לעשות. אבל מה? לעני לא היה כסף, ולעשיר היה. אז הבבא סאלי ניסה לדבר על ליבו, אולי תוותר. הוא אמר, לא, פה זה בית משפט, אני לא מוותר. טוב, בסדר. אז טוב, צריך לכתוב את הפסק דין. אז הבבא סאלי הוציא עט והוציא נייר, והתחיל לכתוב את הפסק דין. אבל על כל אות ואות שהוא כתב, הוא הוריד דמעות. עד שהעשיר נשבר. זה בית משפט אמיתי. לא הלך נגד המשפט. אני כותב לך פסק דין שהוא חייב, אני בוכה.
מה, העשיר התאווה שהבבא סאלי הוריד עליו דמעות?
לא מבין מה הטענה. הטוענים לאיסור אומרים שזאת עצמה עמדת ההלכה מסיבות כאלה ואחרות, לא כפי שאתה אומר, כביכול בשמם, שהדמוקרטיה גוברת על ההלכה, תודה. תמיד אפשר לעטוף כל טענה. אני מסביר. אני אמרתי, לפני כן נשאלה השאלה, מה העמדה שלך בקשר להתנגשות בין חוקי התורה לבין חוקי המדינה? ואני אמרתי שזאת שאלה מבזה, כי הרי ברור שחוקי התורה קודמים. והזכרתי בדרך אגב שיש כאלה עם זקן וכיפה שחשבו שהתחילו לגמגם. ואז השואל כאן טוען שאני לא בסדר כלפי אותם אנשים, בגלל שהם אמרו את זה גם משיקולים הלכתיים, והם טוענים שהלכתית צריך לשמוע על המדינה במקרים מסוימים, למרות שזה נוגד ההלכה, שיקולי פיקוח נפש, לכידות של הכלל, מה יהיה עם הצבא וכדומה מהדברים האלה. בסדר? אז אם כן, זה לא יפה שאני אומר עליהם כאלה דברים. נכון? עד כאן השאלה. לא מקבל את דבריך כלל וכלל. כי תמיד אפשר לעטוף חולשה בעטיפות הלכתיות. תמיד. גם המרגלים, להבדיל, היו להם סברות הלכתיות כמה שאתם רוצים. לא באתי להגיד שחלילה אותם הטועים הם טעו בטעות כמו של המרגלים, אבל אני אומר, זה לא טענה. אדם יכול להגיד דבר שהוא לא נכון על פי התורה, דבר שהוא שקר על פי התורה, ולשכנע את עצמו שזה דת התורה. אפשר. אז לכן, אתה פה מעלה אותי על מוקש, אמנם, אבל מה אני אעשה? אני לא יכול להימלט מן המוקש. זהו, כן. אתם ממש נכבדים היום.
אם אותו רב מרגיש שזו האמת הפנימית שלו, כי ככה הוא מבין את זה, אני מבין את זה בצורה אחת, הוא מבין את זה בצורה שנייה, כן? אז למה זה לא יהיה לגיטימי? הרי כל מה שהרב פוסק, כל מה שהרב קובע, אז זה כאילו הרי שהאדמה שלו מגיעה לכך וכך. אני גם בהלכה, אתה לא יכול לפסוק שדווקא זה נכון או זה נכון. לא תמיד הרוב צודק, לא תמיד המיעוט צודק. יש מקום לזה ויש מקום לזה, גם בגמרא רואים את זה. אז לכאורה אולי מקום גם לשני השיטות. מבחן התוצאה קובע, מה קובע?
מוקש יפה, אני לא רוצה לענות, כי מה שיש לי לענות על זה הוא חריף מדי. אני לא יכול, לא יכול. טוב, בואו נמשיך. השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. ואסר ממנו יגון והנחה. מה זה קשור פה לעניין יגון והנחה? מזה אנחנו מבינים שכאשר המשטר איננו המשטר הראוי, יש יגון והנחה. כפי שכותב הרמב״ם בספר מורה נבוכים. מה יש ברחוב?
יגון והנחה.
ברחוב אתה רואה יגון והנחה? אני רואה כולם שמחים. יש לנו מדינה, ואנחנו שולטים על רמת השרון ועל אשקלון. מה? מה? לא, הכל טוב, מה? גאולה וזה, מה אתה? יודע כמה תפוזים מדינת ישראל מייצאת? כמה חיי תורה יש? יש ערוץ מאיר והכל? מה אתה? זה הכל טוב. אז הרמב״ם מסביר בספר מורה הנבוכים מדוע אין נבואה בימיו. כן, בזמן הגלות. בזמן הגלות אין נבואה. זאת אומרת הרמב״ם, כי אחד מתנאי הנבואה זה השמחה. ואי אפשר לאדם לשמוח כאשר הוא נתון תחת שלטונו של טיפש. ולכן, אומר הרמב״ם, מזמן הגלות, עם ישראל ביגון והנחה, ולכן נעלמה ממנו הנבואה. וזה מה שאומר, מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. לכן, מאז שהקמנו את המדינה, ברוך השם, הסתלקו ממנו יגון והנחה, כי הרי מן הסתם, עם ישראל הוא עם כזה חכם, שהוא לא יעמיד בראשו מי שיביא עליו יגון והנחה.
כן. איזה שמחה הייתה לירמיה?
איזה שמחה הייתה לירמיה? זה יפה מאוד. כשהנרצח גדליה בן אחיקם, העם לא ידע מה לעשות, אם לרדת למצרים או לא וכו', נכון? פנו אל ירמיהו הנביא. אמרו לירמיהו, תשאל את הקדוש ברוך הוא מה עושים. ירמיה הבא אמר, אין בעיה, אני אשאל. ואחרי 10 ימים, השם דיבר איתו. מה קרה 10 ימים? מצב של מצוקה נוראה. 10 ימים, ירמיהו לא מצליח להתנבא. כי כדי להתנבא הוא צריך לצמח. והמצב היה כזה על הפנים, שירמיהו לא יכול היה להתנבא.
יגון זו עצמו, פנימי? מה אתה עושה יגון?
מה זה יגון ומה זה הנחה?
הנחה משהו זה...
כן, זה פעולה. יגון. לא, זה נשמע משהו פנימי, כן. לא,
לא. רגע, רב,
מה
הקשר? מה? מה הקשר בין הרמב"ם מביא
בין הרמב"ם? זה מה שאני מסביר, שיש יחס בין העצמאות הפוליטית לבין הנבואה. כי כשאין עצמאות מדינית, יש יגון והנחה. כשיש עצמאות מדינית, יש שמחה. ולכן אני חולק על דבריך, שאתה אמרת שיש יגון והנחה ברחובות. הרי יש לנו עצמאות מדינית, יש לנו עוצמה כזאת, שברור שכולנו שמחים.
איפה הנבואה?
אז איפה הנבואה? אז יש פה איזה עיכוב. אני לא יודע, זה באמת תמוע. כנראה שיש עוד כמה תנאים לנבואה והם חסרים. אבל יגון והנחה, ברוך השם נעלו.
לא מורגש.
לא מורגש? למה?
אני לא מדבר מבחינה שאני מדבר עם מספר אנשים שדיברתי שגם ייצגו לפניי תמונה כללית.
בוא אני אסביר לך משהו. כששני ישראלים, תזרע, הקוס קפה טיפול שם, אני חושש. כששני ישראלים נפגשים, אהלן מה נשמע, בוא נשתה משהו. יאללה, בוא נלך, הולכים לבית קפה, מזמינים משהו, שותים. נו, מה אתה עושה? וואלה, תשמע, בעיות. ואז במשך 4 שעות מדברים, הרבה זמן לא נפגשנו, מדברים, 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 מדברים. מה מדברים? כמה רע במדינה. נכון? רע פה, רע שם, הוא דפק אותי, הוא הלך וזה פה, שם. קיצור, רע. טוב, צריך ללכת. מה אומרים? המילים האחרונות לפני שהולכים? יהיה טוב. נכון? כל זמן שהישראלי הוא בשליטה עצמית, ואז הוא שולט על מה שהוא אומר, אז הוא אומר את ההפך מה שהוא חושב באמת. הוא אומר שהכל רע. אבל כשהוא עומד ללכת, פה משתחררת התשומת לב. כלומר, התשומת לב הולכת. כן? אז משתחרר משהו אחר. ההכרה האופטימית. יהיה טוב. ואז השאיפה האוניברסלית של ייחוד אדום וישמעאל גם כן מופיעה. יאללה, ביי. כן? זה תמיד היה? אני לא יודע אם זה תמיד היה.
אבל
הרב,
עכשיו ברצינות, מה היחס בין שני הדברים האלה? זה לא... אין פרופורציה לזה. זאת אומרת, הרבה יותר פשוט להסתכל על הרב ולקלוט את הרב המציאות מאשר לסיים כמה מילים של אופטימיות.
כן, זאת אומרת, יש הבדל בין המודע הנשלט לבין התת מודע הבלתי נשלט. התת מודע הבלתי נשלט הוא הרבה יותר רחב ומקיף את האישיות שלי מהמודע הנשלט.
ואיך זה תורם לי כדי
לשפוט
את המציאות
בצורה נכונה? זה עוזר לך לראות את נקודות האור שיש בכל דבר. כלומר, אם אתה תסתכל על, נגיד, מציאותה של מדינת ישראל היום, תפתח את העיתון, תראה, וואלה, כמה רע. אם אתה מסתכל בהיקף, נגיד, תחשוב, בהיקף של 400 השנים האחרונים. Okay? תחשוב, איפה אנחנו? אתה תראה את זה אחרת לגמרי.
זה לא מזוד אותם לכפי על השמרים או משהו כזה? זאת אומרת,
שאנחנו... לכן, אם כולם יאמצו את העמדה שלי, אז באמת זה יהיה נורא, בגלל שאז אף אחד לא יעשה כלום, יגידו הכל נפלא. לכן זה טוב שיש כמה אנשים שאומרים שהכל רע, כי אולי זה יקדם משהו במציאות. אבל אם כל אלה שאומרים הכל רע יהיו הרוב, אז בסוף זה גם לא יקדם במציאות, זה יביא יאוש.
זה לא צריך להיות משהו מוטבע בתוך האדם?
שמה?
להסתכל בצורה טובה על
המציאות. לא, איך להסתכל...
אבל אני יודעת לבקר, כי אי אפשר...
בסדר, אז מי שמסתכל בעין טובה ויודע לבקר, זה גם עמדה. כלומר, האדם בוחר באיזו זווית הוא מסתכל על המציאות.
כן. תשכח
שהרב
לא ענה לשאלה. לא
עניתי לשאלה.
השאלה שהוא שאל, לא ענית.
למה?
שאלה מוקש.
שאלת המוקש, אני לא עניתי, כי זה היה חקילו, כי התגובה שלי הייתה חריפה מדי.
זה בסדר, צריך לחבר את שניהם בשביל, אתה לא קופה על השמרים בעצם.
אתה רוצה להראות שעצם זה שלא עניתי על השאלה, זה מראה שגם אני לא קופה על השמרים. אז אני בסדר, תודה. כן.
הרב, אומר, באתי לו ועשר מן יגון והנחה.
ודאי שאני אומר ועשר
מן... אם הרב חושב שכל כך טוב ואין יגון והנחה, מה מבקש?
אם אני אומר שהכל טוב ואין יגון והנחה, על מה אני מבקש? אני מבקש על הבחור היקר הזה שאומר שיש יגון והנחה.
אני אומר על בחור אחר יקר שאומר שיש יגון והנחה. אני אומר על בחור אחר יקר.
בסדר, אז אנחנו מעבירים את זה. טוב. ובאופן, תראו, צריך לדעת, אגרא בפירושו לספרה לצניעותה אומר שהמצב בגלות, איפה שהוא נמצא, הוא כל כך גרוע, שנסתם כל חזון, יש אטימות מוחלטת בלב, כבר לא מבינים על מה מדברים. כל העולמות הרוחניים שמדברים עליהם, אף אחד לא מבין על מה מדובר, בגלל שנסתמו הלבבות, בגלל הגלות. אגרה. ובאופן קונקרטי יותר, לתיקון השלטון, הכל נכון, הכל טוב ויפה, אבל יש יותר מה לא ואיך לא, ולא ברור באופן קונקרטי מה ואיך כן. תראה, השיעור זה פה מבוא לתפילה, זה לא מבוא לפוליטיקה. אז איך לאסתר היה נבואה עד שכתבה המגילה, והרי הייתה בגלות, ועוד נחטפה לבין הגויים הרשעים לכל ימי חייה, ועוד עברה מסכת לחצים שתגלה את מוצאיה, ועוד ועוד. יעיין הכבודו בפירוש הגרא למגילת אסתר. שהוא מסביר מהם המעברים הנפשיים שאסתר עוברת לאורך המגילה. מתי היא בשמחה, מתי היא בעצבות, מתי יש לה רוח הקודש, מתי אין לה.
כאשר עבדתי, זה כאילו יצא מהרוח?
כן, כשאומרת, כאשר עבדתי, עבדתי, שמה אין רוח הקודש.
אז
אבל כשהיא צמה שלושה ימים חזרה אליה רוח הקודש ותעמוד פתח בית המלך מה? ותלבש אסתר מלכות. מה זה ותלבש אסתר מלכות? רוח הקודש, אומר הזוהר. כלומר, יש, היו מצבים שונים בפרשה הזאת. כן, בבקשה.
קשור לתפילה, לעשות מה שענית לו, שהוא שאל אותך על מה שאתה מתפלל, על מה אתה מכוון, ילון מהנחה, אז אמרת, לדוגמה, אני מתפלל לאיש היקר הזה. זה היה בצחוק. לא, אתה לא ספציפית אליי, אתה מתפלל על פרטים שאולי עדיין מזדהים עם המקום הזה?
אנחנו רואים שיש יגון והנחה, במובן הזה שלא כולם רואים את אור השם. ואני אגלה לך סוד, אבל אל תגלה לאף אחד. גם אני לפעמים לא רואה. אבל זה סוד. אני לא אגיד את זה בשיעור, כדי ש... כי אני צריך להיות חינוכי. כן.
תגיד גם לשאלה הצופים.
כן.
אז יש עניין להתפלל על פרטים שלא מזדהים, להוציא דיילות...
כן, ודאי. הרי היגון והנחה איפה הוא נמצא.
האינדיבידואלית?
כן. זה גם מהאישיות האינדיבידואלית, אבל לפעמים גם מהציבור. למשל, חז"ל אומרים שמיום שחרב בית המקדש יש מחיצה של ברזל שמבדילה בין ישראל לאביהם שבשמיים. אז זה לא משהו שתלוי בפרטים, זה עצם המציאות. המציאות היא שיש מחיצה של ברזל.
לפי מה שאמרת בהתחלה היא הוסרה.
זהו, אז עכשיו, כן, אז לאט לאט המחיצה הזאת הולכת ונפרצת יותר ויותר. למשל, כש... מה?
כש... כמו החור באוזון.
כן, בדיוק, כמו החור באוזון. כלומר, זה קרה, אז יש חור במחיצה. החור הראשון היה, ככה מעידים תלמידי הגר"א. תלמידי הגר"א כשעלו לארץ והקימו את בית כנסת החורבה. והחורבה, הבניין החורבה הזה היה, איך לומר, מין חזרה של היישוב האשכנזי לירושלים, עם מין הרגשה של התחלת גאולה וכדומה, לכן הם עשו גם את חנוכת הבית בה' באייר. כן? כי הם ידעו מהגאון מווילנה, רבם, שזה יום שהוא מסוגל לגאולה, ואלה שנכחו שם אמרו שהם הרגישו שנפתח פתח ראשון במחיצה של ברזל שמבדילה בין ישראל לאביהם שבשמיים מאז החורבן. כלומר, ומאז הרבה ארטילריה כבדה נפלה על המחיצה הזאת, והיום זה כמעט לגמרי פרוץ. כן, כן, בבקשה.
יש הבדל בין בראשונה ובתחילה?
האם יש הבדל בין בראשונה לבין בתחילה? כן. מה הוא? אני לא יודע. כן. ועשר ממנו? לא כל דבר אני יודע. אני מתאר לעצמי שיש הבדל, אבל אני לא יודע מה ההבדל. אפשר להסתכל במפרשים, יש הרבה מפרשים בתחילה. יש פירושים נפלאים שנאספו למשל בספר אוצר התפילות. יש שם הרבה פירושים. כן.
ראש זה דבר שהוא מעבר לזמן. בתחילה זה עכשיו, זה משהו ש...
כן, מקבל. אתה אומר ככה שראש זה משהו שמעבר לזמן, ותחילה זה בזמן. ועכשיו תסביר לי מדוע לשופטנו צריך בראשונה, ולגבי יועצינו צריך תחילה.
אני
אתמודד
על זה מה שאמרתי, שהשופטים זה משפטה אלוקית.
כן, והיועצים?
יועצים זה דבר שמתקבל אצלך...
בזמני, אה, יפה, יפה, הנה, קיבלת הסבר. יפה. ועשר ממנו יגון והנחה. מישהו שאל אותי פעם, מדוע בסדר התפילה אין בקשה לחזרת הנבואה? אתה מבקש שיחזור המקדש, תחזור המלכות, שיהיה קיבוץ נתחי ישראל, שתחזור משון. אז למה... אז פשוט, זה כתוב כאן, ועשר מנוי יגון והנחה. אני חושב שזה בקשת חזרת הנבואה. כי כתוב, ותחי רוח יעקב אביהם. אומר, האונקלוס, לא, אושרת רוח נבואה על יעקב אביהון. זאת אומרת, ותחי רוח שחזרה הנבואה. מסביר הרמב״ם, כי כל זמן שהוא היה ביגון והנחה על יוסף, הוא לא יכול היה להתנבא. לכן, ועשר ממנו יגון והנחה, זה יחזיר את השמחה באופן כזה שהנבואה גם תשוב. ומלוך עלינו, כן, לא מדובר על סתם שמחה, כן, כזה מצווה גדול, עליאס, שמחה, זה לא... השמחה שהורגלנו אליה, השמחה החסידית למשל, כן? היא שמחה שבאה על רקע של עצבות נוראה. כן? רק לשמוח יש. אין ייאוש. וואה, מתי אומרים דברים כאלה? יש ייאוש, יש הרבה צרות. למרות הכל וכולי, ויאספו ענבים בשם שמחה. אבל השמחה האמיתית זה שאין זכר בכלל ליגון. ועשר ממנו יגון והנחה. ומלוך עלינו, יש גם, וראיתי הרב צביטה, הוא כתב מאמר על פורים, הוא מסביר גם כן שכתוב, ופדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם. אז יש רינה ויש שמחה. שמחה זה שמחה שלמה. רינה זה כמו שמרננים. כלומר, יש, יש מוזיקת רקע כדי לעשות שמח. אבל זה לא שמח באמת. בהתחלה הובאו ציון ברינה, כיוון ששווים לציון, אבל לא מתוך ידיעה של שם שמיים שמתגלה דרך שיבת ציון הזאת. לכן שמחת עולם היא על ראשם, היא לא בתוכם. היא על ראשם, זה רחוק. האידאלים יודעים שיש, אבל זה רחוק, זה מעל ראשם. אחר כך, כשתתקדם המדינה, ססון ושמחה ישיגו, ונסו יגון והנחה. כלומר, כשכבר ההכרה שהשם פקד את עמו, תתגבר בתוך הנפש, אז השמחה במקום להיות על ראשם, היא תהיה בתוכם. ואז מלא ונסו יגון והנחה. לכן אפשר לומר, ועשר מינו יגון והנחה, זה תפילה להתפתחות ההכרה שלנו, שכשאנחנו חוזרים לציון, שנדע שהשם חוזר לציון.
זה גם משהו אישי.
מה זאת אומרת? משהו אישי?
יש גם תפיסה אישית בתפילה הזאת. חוץ ממציאות כללית, כמו שאמרת.
יש גם תפיסה אישית, תסביר.
שההזדהות של כל אחד על המציאות הכללית.
כן, זאת אומרת שאנחנו מבקשים, שאנשים יגידו הלל ביום העצמאות. זה בעצם מה שזה אומר. כן, כלומר שיכירו במה שקורה. כן? אז זו תפילה שאנשים יגידו הלל ביום העצמאות, כדי שיעשו יגון והנחה. מה זה מה שכתוב, לא?
גיש להנחתה יפה.
כן. ומלוך הרים להנחתה. כן. טוב. ומלוך עלינו. מהרה אתה השם לבדך. כן, יש בקשה שהשם ימלוך לבדו. בדיוק ביקשת שופטים, ביקשת יועצים, ואת אומרת שהשם ימלוך לבדו. יש פה סתירה. מה?
דווקא לא.
זאת אומרת שאנחנו רוצים שדרך המלך, דרך היועץ, דרך השופט, רק השם לבדו ימלוך. בניגוד לדברי גדעון, שגדעון אמר, כשביקשו ממנו למלוך, הוא אמר לא כי השם ימלוך עליכם. כלומר, באותם הימים של תקופת השופטים, עוד לא היה איחוד בין התפיסה הפוליטית לדעת אלוהים. לכן זה או זה או זה. אבל אנחנו פה מתפללים שזה יתאחד. ומלוך השם לבדך. מאיפה הביטוי הזה, השם לבדך? זה מאיפה, זה, מאיזה פסוק בתנך זה לקוח?
נשגב השם לבדו.
יפה, ונשגב השם לבדו. ביום ההוא. עכשיו, מה פירוש השם לבדו? המילה לבדו בתנך פירושה
לבוי.
עם עוד אחד. נכון? ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו. סימן שהוא לא היה בודד, אלא הוא היה לבדו. לבדו הכוונה עם עוד מישהו. לבד זה בדד. בדד, כן. איכה ישבה בדד. העיר הבתי. בדד ישב מחוץ למחנה. בדד פירושו באמת לגמרי לבד. חופשי. מה? לגמרי לבד. אז מה מתכוונים לגמרי לבד? בודד. בדד. אבל לבד או לבדו הכוונה עם עוד מישהו. לא טוב להיות האדם. לבדו, כמו שהוא הזכר ונקבה בלי הפרדה. בלשון לבוד, בדיוק, לבד, לבוד וכדומה. כן, אז אם כן, השם, אבל בכל זאת, יש במושג של לבדו, סילוק האחרים. למשל, ויוותר יעקב לבדו. כלומר, כולם עזבו אותו, חוץ מאחד. אז כשאומרים ונשגב השם לבדו, צריך להיות בלי מישהו אחר, ועם מישהו אחד. כלומר, זה סילוק של אלה וחיבור עם אחד. אז עכשיו, מי זה, אז ונשגב השם לבדו, השם בלי מי? יהיה השם בלי אלוהים. כן, הרי כתוב כך. כי שמש ומגן, השם אלוהים. נכון? כתוב, יש פסוק כזה? מה? תהילים פדלת, נכון? למנצח על הגיטי, תבנה קורח מזמור, מה ידידות משכנותיך? אז בסוף יש, כי שמש ומגן, השם אלוהים. עכשיו, מה פירוש שמש ומגן, השם אלוהים? מה מקביל למה? השם מקביל, מקביל לשמש, מגן מקביל ל... זה ואלוהים מקביל לשם. לאלוהים, יאללה.
ומגן.
אתם מבלבלים אותי. טוב, אוקיי. איזה צבע?
אדום.
אדום? אין אדום. מה? לבן, ירוק? תחליטו. אפשר למחוק? טוב. ניקח כך. כי שמש ומגן השם אלוהים. בסדר? יוצא לפי זה שהשמש זה דבר טוב, אבל זה מסוכן. כדי להשתמש בשמש באופן מועיל, אז תראה בשביל זה מגן. נכון? זאת אומרת, אני זקוק למגינים מפני השמש. אותו דבר, להיפגש עם השם זה טוב, אבל זה מסוכן. אז תראה אלוהים, זה מגן. אלוהים זה הטבע. יש כל מיני מסכים, תודעתיים, טבעיים, שמסתירים ממני את השם, ואז זה הופך את המפגש עם השם למפגש מסונן. כן? זה ידידותי למשתמש, כמו שאמרנו. אבל המצב הזה הוא מצב שהוא באופן זמני טוב, באופן נצחי רע. אנחנו מבקשים שיסור המגן, כדי שנוכל להיפגש עם השם ישירות. אבל זה רק אחרי שנהיה מוכנים באופן כזה שהמפגש עם האלוהות לא יחלה אותנו. לכן יבוא זמן ונשגב השם לבדו. לבדו בלי אלוהים, לבדו עם האדם, עם ישראל. כן? כלומר, לבדו איתנו. אז מה שאנחנו אומרים פה, ומלוך עלינו מראת השם לבדך. ואז, מה יהיה הביטוי לזה שאתה מולך לבדך? האיחוד של הערכים, חסד ורחמים. כתוב כאן בחסד וברחמים, יש כאלה שלא גורסים בחסד, רק ברחמים. וצדקנו בצדק ובמשפט, או בצדק ובמשפט, יש כמה גרסאות. כל פנים, איחוד של הערכים. ברוך אתה השם, מלך אוהב, גם צדקה וגם משפט כאחד. כשיש התאחדות של הערך של הצדקה ושל המשפט, אז השם לבדו. כמו שכתוב בספר בראשית, פרק י"ח, פסוק י"ח. והשם אמר, המחסה אני מאברהם את אשר אני עושה, ואברהם יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גוי הארץ, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. ושמרו דרך השם. לעשות צדקה ומשפט. גם יחד, למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. החיבור של הצדקה והמשפט, לנו המוסר של היהדות, שהוא אחדות הערכים, זה מגלה את השם. יש פה שתי שאלות. הברכה היא בלשון בקשה לעתיד. הכיצד ובאילו מילים ניתן לכוון שישראל יכירו שתהליך הגאולה החל ויגידו הלל. זה פשוט. אנחנו מבקשים שהשיבה שופטינו כבר ראשונה ויועצינו כבת יחילה, על ידי שישובו אלינו שופטינו כבת תחילה ויועצינו כתחילה, אז מתחילה להופיע בקשה נוספת, שיסורו ממנו יגון והנחה. כי יכול להיות שאתה תשוב את השופטים ואת היועצים, אבל עדיין יש יגון והנחה, בגלל שהשופטים והיועצים מונעים מאיתנו להיפגש עם שמחת השם האמיתית. כבוד הרב, עד מתי נשמור על הנוסח הזה של התפילה? כי נראה לי שהדברים שעליו אנו מתפללים לא יבואו בבד אחד, בבת אחת, אלה לאט לאט, אלה, חלק כבר הגיע. וכך נראה לי שאנו גם צריכים להתאים את התפילה לפי מצבנו, האם לא? תודה. המבית, רבי משה בן יוסף מטרני, אומר שבאמת, לעתיד לבוא, אנחנו נשנה את נוסח הברכות בהתאם למציאות, אבל יש עוד הרבה עד שתוגשמנה כל הבקשות שבברכות האלה, אז אפשר בינתיים להמתין. כן.
יש עניין למה רשום בצדק ומשפט ולא בצדקה ובמשפט? חסד וברחמים בצדק, למה לא בצדקה ובמשפט? כי אמרנו שצדקה זה העניין שיותר קשור לחסד ויותר קשור
לאיזון של משפט. צדק זה...
אתה שואל למה רשום בצדק ומשפט, אני לא יודע, אני לא ראיתי את הכתב יד של אנשי כנסת הגדולה.
אז... למה כתוב?
למה כתוב? למה כתוב בצדק ומשפט ולא בצדקה ומשפט? צדק זה התיאוריה של המשפט. נאמר את זה ככה. בדרך כלל כשאתה אומר צדקה, נאמר ככה, המילה צדקה יש לה שתי משמעויות בעברית. אם זה לעומת משפט, אז זה חסד. אם זה לעומת חסד, אז זה דווקא דין. כי צדקה משון צדק. עכשיו, צדק ומשפט, הכוונה שהמשפט יהיה משפט שנובע מן הצדק. כלומר, שהוא לא רק משפט שבאופן טכני הוא מצליח, אלא שהוא משפט שהוא גילוי של האידאה של הצדק.
במקרה הזה זה לא
דווקא שהוא
לעניין של
החסד, של... נכון, טוב, בזאת סיימנו את השיעור. שלום. בוקר טוב, בוקר.